פרק י"ד פסקה כ"ב. מיעוט האמונה בתפילתו, שבא לא מפני חוסר אמונה בהשגחה האלוהית חס ושלום, אלא מפני דיחות ליבו מרוב עוונותיו ועוצם שברון רוחו בתשובתו. סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה, במין השם רוממה, שתעשה נפלאות גדולות בעזרת השם יתברך, המדריך ענבים במשפט ומלמד ענבים דרכו. מיעוט האמונה בתפילתו, שבא לא מפני חוסר אמונה בהשגחה האלוהית חס ושלום, אלא מפני דיכאות ליבו מרוב עוונותיו ועוצם שברון רוחו בתשובתו. יש ואדם לא מאמין בתפילתו. לא מאמין בתפילתו, הכוונה לא מאמין בפעולת התפילה של עצמו. לא חש שיכולה להיות בתועלת, לברכה, לממש את מה שאמור להתממש בתפילה. לא מפני חוסר אמונה בהשגחה האלוהית חס ושלום. לא בגלל שיש לאדם הזה חוסר אמונה וחוסר הבנה ביחס למעלתה וערכה של התפילה בהקשר של ההשגחה האלוהית בעולם. איך התפילה נכנסת ומתמזגת, פועלת עם ענייני ההשגחה. כי יש קושייה כזאת. יש קושייה פילוסופית כזאת, ויש אולי קושייה שהיא לא כל כך פילוסופית, אבל היא קושייה של סוג של שאלה תמימה, איך זה עובד? אני מתפלל עכשיו, אני מבקש שתהיה רפואה, אז מה באמת בגלל זה תהיה רפואה? אז האדם בפסקה שלנו לא עם זה יש לו בעיה, עם זה, זה דווקא הוא מבין מאוד טוב ומאמין בזה שהתפילה היא פועלת. ואולי דווקא בגלל זה אני מוסיף, דווקא בגלל שהוא יודע להסביר לעצמו את מה שאני קצת עוררתי פה, איך התפילה עובדת, מה היסודות הרוחניים שלה, אז יש סיבה אחרת למיעוט האמונה בתפילה. מיעוט האמונה בתפילתו שבא לא מפני חוסר אמונה בהשגחה אלוהית חס ושלום, אלא מפני דיכאות ליבו מרוב עוונותיו ועוצם שברון רוחו. האדם הזה מדוכא ויש לו שברון רוח בעוצמה כתוצאה מריבוי ההבנות שלו. אני חושב לא בהכרח, אני לא רוצה להגיד שבהכרח לא, אבל לא בהכרח שהפסקה אומרת פה שההרגשה של האדם תהיה, איך אני אבוא עכשיו להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא ישים לי שתי סתירות. זה גם כן סוג של תודעה שיכולה להיות אצל האדם. זה יחסית נמוך לחשוב ככה, שבגלל שחטאת, אז הקדוש ברוך הוא ישים לך שתי סתירות ולא יקבל את תפילתך וכדומה. אני חושב אבל אולי זה גם כן מה שמדובר. לא אמרתי שבהכרח לא. אבל גם בלי מחשבות כאלו שחושבות שהקדוש ברוך הוא זה כמו איזה חבר, שאם אני לא עשיתי את רצונו, אז מחר הקדוש ברוך הוא יגיד לי, שומע? מה עשית אחר הצהריים שאתה בא עכשיו להתפלל בערבית? אז אני התבגרתי, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא אפשר לייחס לו ציורים כאלה. אבל אז מה אתה כל כך מדוכא מרוב ההבנות? אם זה לא הסיפור, אז מה הסיפור? זה מה שרמזתי למעלה, שיכול להיות שהבן אדם פה מאוד מבין את התפילה, והוא יודע שתפילה, מה עניינה? עניינה השתפכות הנפש. השתפכות הנפש בטהרה של הרצון, טהרת הרצון. אדם שמצליח באמת להתפלל הוא אדם שיש לו רצון טהור. כמו שהרב כותב שם בתחולת מוסר אביך, שמי שמעניין אותו רק התאוות של עצמו והעניינים המגושמים של עצמו, הוא יוכל באמת להגיד והלילים קרות יקרתון. זה מעניין אותו שהלילים קרות יקרתון? זה רצון שלו? יכול להגיד את זה, כן, שאלילים קראתי קראתו, יכול לדבר על זה כאילו כמו שמדברים בפוליטיקה. כן, יאללה, שיגמרו כבר האלילים. אבל תפילה עניינה נביאה של רצון. ורצון אמיתי, רצון כנה, עמוק, ביחס לתוכן המבוקש. כשאתה מבקש חוכמה ותשובה וגאולה וסליחה, וסליחה וגאולה ורפואה ופרנסה וכולי וכולי וירושלים וישועה, אתה מבקש את זה שזה באמת מה שזורם בעורק הראשי של הרצון שלך. אתה באמת מצליח לעשות רצונך כרצונו. זו התפילה. ואדם שיש לו ריבוי הבנות ודקאות לב ושבר רוח, הוא מרגיש שהוא לא באמת עושה את זה בתארת הרצון. מקננת אצלו מיעוט האמונה בתפילתו, כי הוא אומר, רגע, זה הרצונות שלי. אני יודע איפה הרצון שלי היה באחר הצהריים, שעכשיו אני בא ועומד ערבית. אני באמת מצליח עכשיו להגיד את הדברים הללו מתוך רצון עמוק. אז אין לו אמון בתפילתו. הוא מאשים את עצמו. זה לא שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יקשיב. זה שהוא אומר, אני לא מאמין לעצמי כשאני מבקש. אני מבקש שהקדוש ברוך הוא יקשיב, אבל אני כן יקשיב במושגים של מה, מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא מקשיב. אבל אני לא מצליח לחלץ רצון מנוקה, מצוחצח, מכל הזוהמה שהכנסתי אצל עצמי.
מה? גם בלי הבנות להגיע לנקודה הזו, זה חתיכת מיצוי.
לא הבנתי את זה.
גם בלי דיכאות ליבו מרוב הבנותיו.
להצליח להתפלל גם בלי להיות בעל הבנות, אתה אומר זה קשה. אה?
כן.
מי אמר לך? אולי לא.
אולי לא.
אם הרצון משוחרר. עניתי לך התשובה ככה קצת כאילו קונטרה למה שאמרת. יכול להיות אחרי שאני עונה את זה, ואני כן מאמין במה שאני אומר, אבל יכול להיות שבסדר. אבל אין, יש מאמץ, אבל אין מיעוט אמונה. אין מיעוט אמונה. אתה מוכן לבוא ולהתאמץ ולהשקיע, לחפור ברצון. אבל אתה חש הרצון שלך הוא משוייך, אתה רק צריך להוציא אותו, לדלות אותו מבאר הנפש והנשמה. פה בן אדם אומר, אני לא מאמין לרצון של עצמי. האמירה הזו, אני מרגיש צבוע, עוד פעם, זה לא מרגיש צבוע כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מרגיש צבוע כלפי עצמי. אני לא חי את הרצון הזה בתהרה, אז יש לי מיעוט אמונה בתפילה. אני יודע מה זה תפילה, ואני יודע שעניינה זה החופש והדרור של הרצון. ואצלי הרצון הוא משועבד למגמות נמוכות, שפלות. מיעוט האמונה בתפילתו שבא לא מפני חוסר אמונה בהשגחה אלוהית חס ושלום, אלא מפני דיכאות ליבו מרוב עוונותיו ועוצם שיוון רוחו בתשובתו. אז זה מצב באמת קשה ומורכב. אני חושב שזה מניסיון שלנו, אנחנו יודעים להגיד שזה מצב מאוד מתסכל. זה בעיה שורשית, זה לא התמודדות בהיקף. זו בעיה שהיא דוקרת את הנקודה של האני שלי. אומר הרב, מיעוט האמונה הזו, סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה בימין השם רוממה. האדם הזה, שחש עכשיו שהוא לא יכול לעמוד להתפלל, ויש לו מיעוט אמונה בתפילתו מפני רוב עוונותיו והדקאות ושבר הרוח שמיוצרים אצלו העוונות, אז אם אני מבין טוב, הרב אומר, זה גופה יהיה גם כן סימן לבאות, שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה. כי ברגע שהבן אדם חי את המישור הזה, ברגע שאדם חי את המימד של דיכות לב ושברון רוח על זוהמת הרצון, על קטנות הרוח, ברגע שאדם חי את המימד הזה, באמת, באמת, הוא בן אדם של גדלות רוח. מישהו לא בן אדם של גדלות רוח, לא יעניין אותו מצב של קטנות רוח. מישהו לא בן אדם של רצון גדול, מעולם לא מאשים את עצמו על איכות הרצון שלו. עכשיו, זה לא שהכוונה פה, זהו, אז יאללה, קח את המשפט שאמרתי עכשיו, שאם אכפת לך מזה שהרצון שלך קטן, אתה מאלה ששייכים לרצון הגדול, ויאללה, והכל בסדר, ואתה בא לרצונות הגדולים ותתפלל כמו הרב. זה צער. לא. אבל הכוונה, התהליך שקורה לך, הרב בא, הרב מחנך אותנו פה איך להסתכל על זה. הרב אומר, התהליך הזה שקורה פה, של השבר הפנימי, ההתגוששות הפנימית הזו, ביני לבין עצמי, וההקעה על הלב, וההתנקרות לרצון המזוהם, כתהליך שיצוס ויצוס ויצוס, הרי מה קורה שם? מי זה שסולד ונשבר את רוחו מן הרצון המזוהם? מי זה שקשה לו עם שבר הרוח הזה של האבונות? אני לא, אז אני לא מזוהם. כי אם בעצמותי הייתי מזוהם, למה שיהיה לי קשה כשאני מזוהם? והתהליך הזה שאדם עובר במיעוט האמונה בתפילתו, שהוא ככה ממש כניסה לחדרי החדרים הפנים פנימיים של הנפש שלו, לאחל היותר פנימי של האישיות שלו, והוא נכנס והוא שמה מתגושש זה עצמו יגרום לפרץ של רצון של תפילה, של ואני תפילה. דווקא הדיכאות הזו והעניות הזו של הצימאון לרצון הטהור, זה כבר הנקודה הכי הכי שורשית של הרצון הטהור. זה לא רק רצון טהור שאתה אומר, שמה, צריך להלביש אותו בבקשת רפואה ופרנסה וקיבוץ גלויות וצדיקים וירושלים, אלא זה רצון כל הרצונות. זה הרצון לרצות את הטהרה. זה מה שמתחולל בנפש הזו. ותחושת העניות, תחושת העניות, לא העניות של אין לי כסף. כי אחד כזה, גם כשלא יהיה לו כסף, הוא לא יצליח להתפלל. כי הוא ירגיש שהוא עושה שקר בנפשו. אלא העניות, העמדה הזו, שחשה עד כמה היא רק צריכה עוד, 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 עוד לחזק את נקודת הקיימות הכי הכי פנימית, דווקא זה ילך ויתפרץ. סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה בתפילה. זה פשוט יהיה מהפך מנטלי. אף אחד לא יסביר לו כלום. לא צריך להסביר לו פה כלום, אבל כל כך דוקה בגלל קטנות הרצון, עד שיש נוצרת אצלו ציפייה אדירה, ומאחורי השטח יש שם נחלים נחלים שדופקים וגועשים על דלתי ליבו ומבקשים לפרוץ את הנביאה. וזה יפרוץ. סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה בימין השם רוממה. כנראה ביטוי שגורם, שמסביר לנו שהימין זה החסד האלוהי, והחסד האלוהי איפה הוא פוגש אותנו? בנשמה שלנו. ויש פה ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, וממקור הנשמה, שהנשמה מתפללת תמיד, כידוע לכם בהקדמת עולת ראייה, הנשמה מתפללת תמיד, הנשמה תמיד שייכת אל הרצונות, אל הרצונות הללו, אל האידיאלים הללו. והנשמה היא זו שמתפללת תמיד, גם נוצר אצלה העצב והצער על קטנות הרוח. והעצב והצער על קטנות הרוח זה הולך ומכה בחדרי הלב, עד שזה יפרוץ. וכשזה יפרוץ, זאת תהיה אמונה בתפילה, זאת תהיה אמונה בתפילה, הכוונה, הכל ירוץ באותנטיות, כמו שתפילה צריכה להיות, עשה רצונך כרצונו, ותהיה תחושה נפלאה של עשיית רצוני כרצונו. לא נקרא פה. סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה, ואדירה בימין השם רוממה, שתעשה נפלאות גדולות בעזרת השם יתברך, המדריך ענבים במשפט, ומלמד ענבים דרכו. אני לא יודע מה בדיוק הפסוק הזה בא ללמד אותנו, מה פירושו הפשוט אפילו, אני לא מצליח להבין. כן.
אם אדם לא מרגיש את הקטנות, זה פשוט אומר אקסטרנסחים, בעצם.
לרוב כן. אני לא יודע איפה הרב זצ"ל חי, למרות שאתה תקרא על הרב, הוא גם חש שיש לו בעיות של קטנות רוח. הוא כותב על עצמו ש... שמה אני אעשה, איך אני אשחרר את ה... אבל... עזוב רגע את הרב, בוא נדבר על בני תמותה. אז כן. לא. זה מה שהרב כותב במוסר אביך, הוא כותב. הוא כותב שהעתימות הזו, אז... הפסוק אתה אומר? הפסוק מדבר על הענבה, הענבה זה שברון הלב. עכשיו אתה אומר, מדריך ענבים זה כמו מה שהכוונה, שכמו שהסברנו בימין השם, שהקדוש ברוך הוא, כלומר, המימד האלוהי הולך ו... פורץ את הדרך לבעלי הענבה, פורץ את ה... אז מה זה משפט? מה ההבדל בין מדריך ענבים במשפט למלמד ענבים דרכו? אולי מדריך ענבים במשפט זה המשפט שהם עושים לעצמם, ומתוך כך הם לומדים את הדרך להתקדם ולנוע הלאה. לא יודע, צריך להסתכל שם בפרשנים. הלאה. מעניין לעניין באותו עניין, כף ג' אם אדם נשפל כל כך בדעתו, עד שמרוב מרירות נפשו על עוצם ירידתו המוסרית בכל חטאותיו, איננו יכול להרים ראש לעסוק בתורה ובמצוות, ביישובו של עולם וחברת הבריות, איננו יכול להרים ראש לעסוק בתורה ובמצוות, ביישובו של עולם וחברת הבריות, במנוחה ושמחת נפש בריאה, צריך הוא לשים אליבו כי מדיחות לב כזאת על כל אבונותיו, הרי הוא ודאי באותה שעה בעל תשובה גמור. ואם כן, כבר סגבה מעלתו, ויוכל להניח דעתו ולשוב לשמחתו וחדוות רוחו ולעסוק בכל הטוב מתוך לב שקט ושמח כי טוב וישר השם. יכול להיות שהמשך הפסוק טוב וישר השם יורה ענבים בדרך? יכול להיות? לא יודע. אז אותו, ממש אותה נקודה של הפסקה הקודמת. אם אדם נשפל כל כך בדעתו, עד שמרוב מרירות נפשו על עוצם ירידתו המוסרית, בכל חטאותיו איננו יכול להרים ראש לעסוק בתורה ובמצוות, ביישובו של עולם וחברת הבריות, במנוחה, הכוונה מתוך מנוחה ושמחת נפש בריאה, אדם כל כך שפל בעיניו, בעיני עצמו, הוא תופס את עצמו בצורה שפלה, כבעל מום, כאישיות מקולקלת, וזה מריר לו, קשה לו, לא יכול לסבול את הסיטואציה הזו של עצמו כך. מרוב מרירות נפשו, עד לכדי כך שמרוב מרירות נפשו על עוצם ירידתו המוסרית, יש פה ירידה מוסרית עצומה, עוצמתית, קשה, אז מרוב כך, שהוא משפל בדעתו והוא קולט את זה, אז איננו יכול להרים ראש, לעסוק בתורה ובמצוות, בישובו של עולם וחברת הרביות, במנוחה ושמחת נפש בריאה. הוא לא יכול לעסוק בעניינים חיוביים. הוא חש שקר. וגם אם הוא יעסוק, זה בטח לא יהיה במנוחה ושמחת נפש בריאה. זה כל הזמן ילווה באיזושהי ציפור שלוחסת שם בתוכיות האוזן. שקרן, צבוע, אתה לא באמת, אתה לא... כן, לא הכוונה שהוא מדבר עם עצמו, גם בלי לדבר עם עצמו הוא מרגיש את זה. איננו יכול להרים ראש לעסוק בתורה, במצוות, יישובו של עולם. תקן את העולם, כל מה שאפשר לתקן, בחברת הבריאות. תמיד יש לו איזושהי תיבת פנדורה כזו, איזה חדר פנימי כזה, ששם הוא זוכר את השפלות שלו, ושם הוא זוכר עד כמה הוא מקלקל, ועד כמה זה מנוגד לתהליך, למגמות של כל המפעלים האלו של לימוד תורה ומצוות יישוב העולם חברת הבריאות, אז הוא לא יכול לעשות את זה, וגם אם כן, אז לא במנוחה ושמחת נפש בריאה. צריך הוא לשים אליבו, לשים את זה כמרכז חייו, כמדיקות לב כזו על כל אבונותיו, הרי הוא כדאי כבר באותה שעה בעל תשובה גמור. עצם זה שאתה סולד מהקלקול, זה מלמד שאתה לא תבוע בו, לא משועבד לו. אם המהות של הקלקול זה לבלות את העולם, להחריב אותו מוסרית, אתה לא שייך לזה. אתה שייך לתיקון, להתעלות, להתרוממות. היו לך מעידות, אבל אתה לא שייך לזה. הראיה שתראה, אתה לא שייך לזה. לא יכול להיות שאתה שייך לזה ואתה מאשים את עצמך בכל כך הרבה האשמות, כשלגביך אתה אומר, זה האשמות וזה עושה לך רע. אבל אם אתם תגידו לי שאני בן אדם חביב, זה יעשה לי טוב. אם תגידו לי שאני רשע, זה לא יעשה לי טוב. אז כנראה שאין לי קבלה בנפש. עכשיו תגידו, זו הבנייה חברתית, כולנו יודעים שלא. כולנו יודעים שההרגשות הללו זה לא הרגשות בגלל מה שהחברים בפנימיה יגידו, ויודעים שזה עמוק, עמוק. כל מי שקצת בוגר יודע עד כמה זה עמוק. אז אתה כבר לא, אתה צריך לקלוט, אתה לא שייך לזה. וכל המצפון ותחושת הפרדוקסליות, שום פרדוקסליות. היו נפילות במקרה, תטפל בהם, כל מה שלמדנו פה, אל תחשוב תפצח לי פה בריקודים, תשמור על שפלות ודקאות ותחשוב איך אתה מתקן את זה לאבא, סליחה, איך אתה מתקן את זה לאבא. אבל אתה לא שייך לזה. באותה שעה הוא בעל תשובה גמור, ואם כן כבר סגבה מעלתו, אני לא חלק מהתינופת. ביקרתי בה, אבל אני לא חלק ממנה. ויוכל להניח דעתו ולשוב לשמחתו וחדוות, הנה אתם רואים הביטוי חדווה, שזו שמחה יותר מלאה כובד ראש, לשמחתו וחדוות רוחו לעסוק בכל הטוב מתוך לב שקט ושמח. כי טוב וישר השם. והיושר האלוהי מופיע בנו ומדריך אותנו בדרכנו. פותח לנו נתיבים, פורץ לנו מסילות. נעמוד כאן. מרחב לשיעורם.